חזרנו מפרסומות. חוקי התחדשות עירונית תפקידם להגן על דיירים במהלך התחדשות עירונית, פינוי בינוי, תמ"א 38 והחלופות. אחד התיקונים שהותמעו והופיעו בחוק ההסדרים בחודש מאי, נכנס לתוקפו ביום שישי האחרון. התיקון מאפשר לדיירים בפרויקטים תקועים של התחדשות עירונית לבטל את החוזה עם היזם, מבלי שהדבר ייחשב הפרת חוזה. בפינוי בינוי ותמ"א 38, מקובל כי בעלי הדירות הישנות זכאים לדירות חדשות או ממוגנות ללא תשלום מצידם, ותמורת זאת היזם מקבל דירות נוספות וחדשות למכירה. זה בעצם הדיל שיש בין הדיירים ליזם והרשויות. ביום שישי נכנס לתוקפו תיקון לחוק המאפשר לדיירים להוציא יזם שלא עומד בזמנים הנדרשים על פי החוק, ולא רק לפי הזמנים המופיעים בהסכם איתו. לדוגמה, נפשט את זה קצת ככה בשפה לאנשים שאינם עוסקים בתחום ההתחדשות עירונית. בוא נגיד, לפי התנאים שסוכמו בחוזה בין דיירים ליזם, שעושה להם תמ"א 38 או פינוי בינוי, בחוזה הזה לא היו מגבלות זמן. הדיירים היו תלויים עד היום, ביזם ובחסדיו לתמיד. אלא אם הם פנו לתהליך משפטי, ארוך ומורכב, זה כבר סיפור שאנחנו יודעים, צריכים לקחת עורך דין ולעמוד בתור בבית משפט. כעת, לאחר תיקון החוק, יש להם את האפשרות להוציא את היזם, בלי שהדבר ייחשב כהפרת חוזה מצידם. אך הדבר מחייב אותם לתת פיצוי ליזם בגין ביטול החוזה. גובה הפיצוי עדיין לא נקבע, ואנחנו נדבר גם על הנושא הזה עם המרואיין שלפנינו. אנו מצטרפים אלינו לשיחה, סגן יושב ראש הוועדה להתחדשות עירונית של לשכת עורכי הדין, שותף במשרד אגמון ושות, מנהל מחלקת עסקאות נדל"ן והתחדשות עירונית, עורך דין ישי איציקוביץ'. שלום לך, ישי.
שלום, שבוע טוב, צהריים טובים.
אחר הצהריים טובים לך. אנחנו נשמח אם תסביר מתוך ניסיונך רב למאזין שיושב בבית ולא בהכרח מתמצא בנבחי ההתחדשות העירונית, על מה החוק מדבר.
אוקיי, אז אנחנו נשמח באמת להסביר את הנושא הזה, גם בתור מי שמתעסקים אתכם, וגם כמי שלמעשה היה גם שותף לליווי החקיקה בנושא הזה. למעשה לא מדובר בדבר חדש, אלא בהסדר שחוקק במסגרת חוק ההסדרים בשנת 21, ולמעשה הוחל תמ"א 38 גם בחוק ההסדרים האחרון. לפיו, נקבעו למעשה אבני דרך, שאם לא עומדים בהם היזם, על פי אותם הסכמים, אז לדיירים יש אפשרות לבטל את ההסכם. עכשיו, נקבעו אבני דרך שקשורים לחתימות, ואבני דרך שקשורים לתכנון, כמו הרבה מאוד דברים בהתחדשות עירונית, החקיקה הזאת היא חלה אחורה גם על הסכמים שנחתמו לפני כניסתו לתוקף של החוק, והיינו לפני שנת 2021, כי אין ברירה בהתחדשות עירונית, כי רוצים בעצם לחלץ פרויקטים תקועים, אז חובה להחיל את זה אחורה, וזה לא דבר של מה בכך, אבל קבעו לגבי חוזים שנחתמו לפני 2021, שתהיה למעשה תקופת הוראות מעבר, תקופה של שנתיים, ולמעשה השנתיים האלה חלפו ביום שישי האחרון. אם אנחנו רגע רוצים להקיד קצת יותר את הדברים, אז אנחנו למעשה מדברים על כך שיש הבחנה בין פינוי בינוי לתמ"א 38. בשלב הראשון, בכל מה שקשור לפינוי בינוי, נדרש לחתום שיעור מסוים של דיירים, נדרשים לחתום על ההסכם. עכשיו אני רגע נפתח סוגריים ואומר, בכל הסכם פינוי בינוי תמ"א 38, כולנו מכירים את התנאים המתלים. ישנם תנאים מתלים לקיום ההסכם, שהתנאי הראשון הוא שיחתום הדרום הרוב הנדרש, שתהיה תוכנית, ויהיה יותר בנייה. המועדים אנחנו כולנו מכירים. אנחנו גם מכירים שהמועדים האלה ניתנים להערכה לא אחת על ידי הנציבות. ואלה עדיין יישארו כפי שהם בחוזים. הוראות החוק הללו, וזה בעצם החשיבות שלהם, הן הוראות חוק שהן קוגנטיות, מה שנקרא ברמה המשפטית, זאת אומרת, אלה הוראות שגוברות על כל הסכם. זאת אומרת, אם בהסכם המועדים רחוקים יותר, או בכלל אין מועדים, הוראות הסכם גוברות, בכלל גם לא כתוב שום דבר, ולכן הוראות החוק האלה הן מאוד מאוד משמעותיות.
בפרט שפעמים רבות, פעמים רבות הדיירים בכלל אינם יודעים על מה הם חתמו לפני זמן רב, פעמים רבות היזמים אינם מותירים בידיהם כל עותק מהחוזה, כך שבעצם הם נמצאים באי ודאות ובעיוורון כזה.
גם במובן הזה. עכשיו עוד איזה משהו היסטורי, ואז ניגע בפרטים. הרעיון הזה התחיל בכלל בחוק המארגנים בשנת 2017, שאז באמת קבעו מועדי אבני דרך לביטולם. למעשה ב-2021 ו-2023, הלכו את העיקרון של ביטול הסכמים, אם לא עומדים באבני דרך, כבר לשלב החוזים המלאים. החוזים המלאים, וזה בעצם העניין. עכשיו בואו נראה לפרטים. אבן דרך הראשונה בפינוי בינוי, אלה החתימות. מה שהחוק קובע, שככל שתוך 24 חודשים, מחתימת הדייר הראשון, בבניין, בבית המשותף, לא יחתמו 50% לבעלי, יכול לחתמו 50% לבעלי הדירות על ההסכם, mm-hmm. או כמה זכות יכול לדיירים לבטל את ההסכם, איך עושים זאת? למעשה, כל הדיירים בבית המשותף צריכים להתכנס לישיבת ועד, גם אלה שחתמו וגם אלה שלא, צריכה להתקבל החלטה של הדיירים.
זה צריך להיות 100% נוכחות?
ברוב רגיל, לא, דיירים רוב רגיל, ברוב של 50% הדיירים צריכים להחליט החלטה, אני אגיד את זה ברמה לא משפטית, אנחנו לא רוצים את היזם הזה בבית ספרנו. ברגע שהתקבלה החלטה כזאת על ידי 50% מכלל הדיירים בבניין, כל מי שחתם על ההסכם רשאי להודיע שההסכם בטל וזה לא יחשב כהפרה. זה המנגנון שמופיע בחוק. עכשיו, המנגנון זכה לגבי כל אחת מהבני דרך, כמו שציינתי, הראשונה זה 24 חודשים מחתימת הדייר הראשון, לכן גם החוק מחייב לציין מתי נחתם ההסכם הראשון עם הדייר, זה חוק שמחייב וגם יהיו תקנות בקרוב שיקבעו את זה בצורה הרבה יותר פרטנית. וזה היה בין הראשונה לגבי פינוי בינוי, בתמ"א 38, מכיוון זה תהליך יותר קצר, תמ"א 38 ואני מדבר גם על חלופת שקד, אותה משפחה, מדובר על 18 חודשים מחתימת הראשון, אם לא חתמו 50% מבעלי הדירות, אז למעשה קמה הזכות הזאת לביטול. אגב, יש כמובן חריגים, אם מדובר על מתחם מעל 120 יחידות, אז יש פה הערכה של שנה, ויש התייחסויות לדיור ציבורי וכיוצא בזה. עכשיו עוברים לאבן דרך השנייה. אבן דרך השנייה בעצם לגבי פינוי בינוי קובעת, שאם תוך 4 שנים לא חתמו 60% מבעלי הדירות, אבל שימו לב, 4 שנים מחתימת הדייר הראשון, בפינוי בינוי, ובתמ"א 38, נעשה את הרוב הנדרש על פי חוק, גם אז קמה זכות נוספת. בפינוי בינוי זה 4 שנים, ותמ"א 38 זה 3 שנים כדי להגיע לרוב הנדרש. שוב, אני חוזר, בפינוי בינוי כדי להגיע, אם לא מגיעים תוך 4 שנים מחתימת הראשון, 60% בפינוי בינוי, לא מגיעים לשני שליש תוך 3 שנים מחתימת הראשון, שוב, קמה הזכות הזאת לבטל. השלב הבא, שהוא למעשה השלב שיש עליו גם קצת ביקורת, הוא שלב קצת שמערב גם היבטים תכנוניים. בפינוי בינוי נקבע שתוך 4.5 שנים מחתימת הדייר הראשון על ההסכם, כן, זה מצטבר, יש על היזם להגיש תוכנית מפורטת לפי הוראות 83א1 לחוק התכנון והבנייה. התוכנית אומרת כבר לקדם בצורה משמעותית את הגשת התוכנית, את התב"ע לצורך הפינוי בינוי, זה תוך 4.5 שנים שוב מחתימת הראשון. ובתמ"א 38 נקבע, לא, בכיוון שאין שם לרוב תוכנית, נקבע רק לגבי, נקבע שתוך 3.5 שנים מחתימת הדייר הראשון על ההסכם, היזם צריך לקנות בקשה להיתר לפי חוק התכנון והבנייה. כפי שאתם יודעים, הליכים האלה לא פשוטים, לעתים גם נגרמים עיכובים לא בשל אשמתו של היזם ולא בשל אשמתם של הדיירים, אלא בשל עיכובים של הרשויות, ועל זה יש מחלוקת באמת, כי החוק לא מאפשר אורכה, בשונה מחוזים שדיברתי קודם שהנציבות רשאית להאריך, פה זה חוק מוחלט. זאת אומרת, אחרי המועד הזה, כמה זכות ההלכה היא, שאם אחרי המועד הזה כנראה הדיירים עדיין רוצים את היזם, אז כנראה שהם לא יבטלו, אבל הזכות הזאת קמה ברגע שחולפים המועדים הללו. אבל לגבי החוזים אפשר עוד לבוא ולהתווכח, האם באמת, אם תוך שנתיים בפינוי דיני לא חתמו 50%, אז אפשר לבוא ולהגיד כנראה שהוא לא רצוי, אבל לגבי תכנון פה עולה שאלה, אבל זה חלק מהוראות החוק.
וחלק מהשאלה תהיה, האם עיכוב שנגרם בגין מצב מלחמה, כמו כעת, זה חלק מהנושא מן הסתם.
נכון, וכנראה של פחות טיעונים, אין פה דברים מעשה, החוק לא מאפשר דחיות. יכול להיות שבפסיקה יקבעו באמת, שכמו הימים הללו שאנחנו חוזים לצערנו, זה עילה, אבל הדיירים עצמם, חלקם לא יוכלו בעצם להאריך את זה, אלא בעצם נותנים במקרים הללו זכות לכלל בעלי הדירות לקבל החלטה, וואן,
וואן,
שם
בסקידור
חתה שלא רוצים את
היזם
פה, כל מי שחתם
משלב
עצל. עוד דבר נוסף
שחתם להגיד, שנייה, תרשה לי רק לתרגם את מה שאמרת לשפה פשוטה של אזרחים שאינם בקיאים בנושאי חוק ומשפט בתחום. זאת אומרת, דיירים שהגיע להם אי מתי איזשהו יזם, והחתים אותם אל איזשהו מסמכים, והם לא יודעים בכלל מה הם חתמו, ומה שקורה זה שהם אומרים, היה פה יזם לפני 3 שנים, החתים אותנו, מה אנחנו אמורים לעשות? מהיום הזה הם יודעים שפשוט מכנסים את האספה ברוב רגיל, ומקבלים החלטה שלא מעוניינים להתקדם איתו, ומכאן ואילך הם בעצם משוחררים ממחויבות חוקית אליו. השאלה היא כפולה, אני רוצה לשאול אותך 2 שאלות. שאלה ראשונה, מה אנחנו עושים במקרה שהיזם אומר להם, מה, כבר יש לי, הגעתי ל-67%, הגעתי ל-80%, ולמעשה הם לא יודעים אם הוא צודק או לא. והשאלה השנייה שאני רוצה לשאול אותך, זה מה הם עושים לגבי זה שהחוק קובע שהם יצטרכו לפצות את היזם, והוא בעצם יהלך עליהם אימים, ויאמר להם, אני השקעתי פה כבר מיליונים, ואתם, האזרחים הפשוטים, שלא סוגרים חודש, יצטרכו לשלם לי את כל ההוצאות שהיו לי.
יפה, זה באמת שאלה נכונה במקום. אני אתייחס רגע לשאלה הראשונה שלך, וחשוב לעשות ההבחנה בין מסמכים שלא יודעים על מה, לבין חוזים מלאים. ככל שאנחנו מדברים על וונצ'ופים ועל מסמכים הללו, חוק המארגנים מטפל בכך בנפרד, לגבי מועדים אחרים אגב, הוא כבר דבר שקיים במדנה.
זאת אומרת שגם יזם שמחתים על מסמך נונצ'ופ, הוא נכנס בכלל לקריטריון של חוק המארגנים.
נכון, יש הבחנה בחוק בין הסכם מלא, לבין משהו אינו הסכם מלא, שהוא למעשה נונצ'ופ. החוק עושה את ההבחנה הזאת, עוד מעט יהיו תקנות שעוד יותר יחדדו זאת. כל משהו הוא הסכם, שהוא לא הסכם מלא של פינוי בינוי אותם ה-38, נופל בגדר חוק המארגנים, גם אם יחתים אותו ילדה וגם אם יחתים אותו מארגן מקצועי או מישהו אחר. החוק פה מה שהוא עשה, הוא אמר אחרי שכבר חתמו על הסכם מלא, ועשו לפי החוק לחובה של כנס היום לפני הסכם מלא, וחובה לחלק את עיקרי הסכם לפני, ועשו את זה אפילו מסודר עם עורך דין, ועשו כל מה שצריך, וחתמו על הסכם במעמד מכובד, עם יזם רציני והכל, עדיין ניתן לבטל את החוק, את ההסכם שלך, ככל שהמודים האלה חייפו, ולא התקדמו מה שנדרש, רק למה שנדרש בחוק. זה למעשה הדבר החדשותי פה, העניין של חוק המארגנים שטיפל בנונשופים כבר היה קיים קודם לכן. ואכן, אתה צודק שנקבע בחוק שבמידה וההסכם בטל, מתבטל, או הדיירים מבטלים, אז למעשה היזם זכאי להשבה של הסכומים שהוא השקיע. בעניין הזה נדרש השר לקבוע תקנות, תקנות שעדיין לא תוקנו, שיקבעו מהם הסכומים, זה לא יכול להגיד כל סכומים, אבל יהיו סכומים. והסכומים הללו באמת כתוב שהוא יהיה זכאי להם הדיירים. פה באמת יש בעיה, כי הדיירים לא יכולים באמת לשלם, ובהסכמים מי שמכיר, לא אחת כותבים שאם ההסכם פוקע, אז התוצרים שייכים הדיירים, או שאם יזם אחר הוא משתמש בהם, הוא ישלם את זה. אבל אני מניח שבסופו של דבר אלה יהיו הסדרים מקובלים, אבל באמת בחוק יש פה איזושהי לקונה מסוימת, שלמעשה עקרונית זה מותר לדיירים, אבל שוב יהיה מחירון, זה לא יהיה סכום בלתי מוגבל, ויש להניח שאם הדיירים רוצים להחליט יזם, אז היזם החדש ייקח את זה על עצמו, וזה באמת סוגיה מאוד חשובה שהעלית לגבי זכויות הדיירים, שיהיו ערים גם
אז, לך. אז שאלה רק לסיום, האם אתה חושב שלתיקון הזה בחוק יהיו שיניים, בכדי שהדיירים יוכלו באמת לממש את הזכות הלגיטימית שלהם, להשתחרר מיזם שתוקע אותם ולא מאפשר להם להתקדם לקראת ביגון בטוח, דירה חדשה ובטוחה, או שזה יהיה איזשהו סעיף, אתה יודע, שעכשיו צריכים לקוף אותו רק בהליך משפטי מורכב?
אני דווקא רואה בזה בשורה טובה לתחום ההתחדשות, במובן הזה, כמובן לצד הביקורת עם העניין של הרשויות, אבל באמת החוק הזה נועד באמת לשחרר חוזים לפרויקטים שנתקעו עם יזם שהדיירים לא רוצים. אנחנו מכירים את התופעה שבעבר היו מתחמים שיזמים החתימו 20%, 30% ואז לא עשו דבר. באותה עת כדי להשתחרר מאותם הסכמים, היה צריך לפעות לבית משפט, וגם זה היה מרחיק יזמים רציניים שרצו לבוא ולהתקדם, כי אף אחד לא רצה להסתדר מעבר למסובכות הקיימת, גם ככה המורכבות הקיימת בהתחדשות עירונית. פה למעשה, האנשים שמחזיקים שליש, בעצם יש להם שעון חול, ואנחנו רואים את התופעה הזאת שיש להם הרבה מאוד השלכות חיוביות, הרצון זה שהדיירים צריכים להתקשר עם יזם שהם רוצים, ויזם צריך להתקשר עם דיירים שרוצים בו, וצריך לקדם את ההסכם בצורה סבירה, ולא רק מה שנקרא לכבוש אזורים מסוימים. זו התופעה שבה החוק הזה להתמודד, ובמובן הזה זה חשוב. אני תמיד אומר שבהתחדשות עירונית קשה לחוק מתייחס לכל הסיטואציות, ולכן המציאות היא בסופו של דבר שגוברת, והאמון בין הדיירים לבין היועצים שלהם, לבין המארגנים, לבין עורכי הדין, זה למעשה הדבר החשוב ביותר, כי יש להניח שגם אם תקום להם מילה לבטל את ההסכם, ואם יראו שהאדם פועל בשקיפות ובשוויון, והמארגנים וכולם פועלים כנדרש, אז כנראה שהם לא יבטלו, וזה זכות, זה לא חובה. ואם הגיעו למצב שבו יראו שהיזם לא עושה דברים ומנסה את כוחו לרעה כדי לחתום קידום פרויקט, יש להניח שיעשו בכך שימוש בהוראות החוק.
תודה, תודה. סגן יושב ראש הוועדה להתחדשות עירונית בלשכת עורכי הדין, שותף במשרד אגמון ושות, מנהל מחלקת עסקות נדל"ן והתחדשות עירונית. עורך דין ישי
צקוביץ'. שבוע טוב.
שבוע טוב. תודה. ונרחיב בנושא זה יחד עם אדריכלית ומתכננת הערים אורלי כהן מואס, שאיתנו על הקו. שלום לך אורלי.
שלום רב.
אחר צהריים טובים. אנחנו נשמח לדבר איתך בעניין מיגון הדירות של כלל אזרחי ישראל. כיום הליך של התחדשות עירונית או בניינית אורך שנים ארוכות, שנים ארוכות מדי. אשמח לשמוע את חוות דעתך המקצועית, מה לדעתך יקצר את הזמנים, כאשר כיום ברור לכולם שעניין ממד בכל בית בישראל הוא קריטי ממש.
טוב, אז קודם כל אני אפתח בכך שיש לנו למעשה לאור המצב הנוכחי, יש הרבה מאוד שינויים כחלק מתופעת המיגון שבעצם האיצו את או במרכאות תומכים את התהליכים של ההתחדשות העירונית. אנחנו רואים היום שלמעשה יש לנו תקנות של החוק שמייצרות תקנות חוק והוצאת בעצם פטור מרישוי למרחב מוגן, שאנחנו רואים שכבר קיים היום בחקיקה. כבר ניתן לזה משמעות בפרויקטים כאלו ואחרים. אני חושבת שיש קשר מהותי וחשוב שתוכניות של התחדשות עירונית ייקחו את נושא המיגון תחת חסותם, על אף, גם שיש לנו כבר את הפטורים, עדיין כן שווה להכניס את הנושא הזה של המיגון כחלק שאנחנו חושבים עליו, מתכננים אותו, רואים לו ערך שהוא יהיה גם אסתטי, גם נכון, גם במיקום הנכון בתוכנית, בראייה רחבה יותר, והדבר הזה הרבה יותר משמעותי מאשר להוציא רגע מרחב מוגן אחד כזה או אחר, על ידי פטור כזה או אחר.
מה שאת למעשה אומרת, שהפטורים להליך מהיר, לבניית ממדים, למעשה מתעלמת מהליך תכנוני טוב, ארוך יפה, טווח, ארוך טווח, כן. ולמעשה כן. גם, כפי שכולנו יודעים, לבנות ממד זה סכום של בין 100 ל-200 אלף שקל דייר, נכון. דירה, נכון. ורבים רבים מאזרחי הפריפריה בישראל, שבעיקר אלה הם צריכים, אבל לא רק, גם תל אביב והמרכז, להוציא את הסכום הזה דבר לא פשוט, והתחדשות עירונית, נכון. תמ"א 38 ופינוי בינוי, למעשה פותר להם את הבעיה הכלכלית.
נכון, יכול לסייע בידם בעצם, ככל שהיזם יודע היזם, מתכנן התוכנית, כל הצוות, מול הרשות המקומית הספציפית, יחד בעבודה משותפת, עם בדיקה של כל הדברים האלה לעומקם, לטעמי יכול לסייע בידם להגיע לתוצאה הרבה יותר מיטיבה. בנוסף לתקנות החוק, יש לנו היום גם את תמ"א 40 א' תיקון 1-1, שלמעשה היא מקדמת גם את כל נושא התמהיל הזה של המיגון בתוך המרחבים העירוניים. כאן מדובר בעצם על שינוי קווי בניין בתוכניות של מצב, לצורך העניין, שאם אנחנו רוצים לייצר מרחבים מוגנים שסוטים, שקו הבניין שלהם סוטה מהמצב הקיים, אז גם התוכנית הזאת מאפשרת בכל רחבי הארץ להקים את המרחבים המוגנים, כאשר הם חורגים מקווי הבניין הקיימים. גם פה, בהנחה ויש לנו איזושהי הסדרה מסוימת, ויש התייחסות מסוימת גם במונחים של התחדשות עירונית, אין ביניהם כרגע את הקשר וחבל הוא, אבל כן אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים לראייה רחבה יותר, הגם שזו הייתה מתכונתה או רצונה המקורי של תמ"א 38, כן? זאת אומרת, תמ"א 38 אמרה, בואו לא ניתן רק במקומות שיש בהם אזורים ססמיים קשים לרעידות אדמה, רק שם ניתן את המרחבים המוגנים, בואו נתייחס לכל מרחבי הארץ ביכולת שלהם לתת את הפתרונות הללו.
אז בעצם מה שאת היית רוצה לראות זה מסלול ירוק להתחדשות עירונית, לא לבניית ממדים.
נכון, הייתי רוצה לראות שהמרחבים המוגנים, דרך אגב לא רק ממדים, הייתי רוצה לראות מרחבים מוגנים גם למבני ציבור, תוספות, הייתי רוצה לראות בגני ילדים, הייתי רוצה לראות את כל הדברים האלה גם במקומות למשל פתוחים במרכאות, שזה שצפים, הייתי רוצה לראות את ההתייחסות הזאת, לראות באמת את המרחבים המוגנים כחלק בתוך הליך התכנון המתחדש. וגם למקומות שבהם, שהקיימים, אז לתת את הפתרונות מיגון האפשריים. דרך אגב, בשיחה עם נציגים של פיקוד העורף, אפשר להגיע עם מתוך הבנות, למשל, בוא ניקח רגע ערים שבהם יש קושי במיגון, כדוגמת ערים היסטוריות. אז ערים היסטוריות, למשל, שם אפשר לשבת מול נציג של פיקוד העורף, לתת פתרונות שמשפרים את המיגון, לא לתת בהכרח את הפתרונות הגנריים ש... טובים לכל הארץ, אבל בוא נתייחס רגע גם לצרכים המקומיים. וגם את הדבר הזה אפשר לעשות בתהליכים של תכנון מתחדש, ובתוכניות, בוא נגיד במסלולים של תוכניות מסמכי מדיניות שיש לנו להרים, יש לנו תוכניות כוללניות שיכולות לתת את הדעת לנושא הזה של ההתחדשות העירונית, ובתוכם מן הסתם גם לתת את המיגון בצורה מושכלת ורחבה.
אולי, אני אקח מכאן את הקריאה שלך, אנחנו צריכים לסיים, הקריאה שלך בעת חירום לאומית כזו, לגורמי התכנון בישראל, לחשוב קצת מחוץ לקופסה, ולעלות על מסלול ירוק את מגוון המסלולים של פינוי-בינוי, תמ"א 38, התחדשות עירונית בישראל, לטובת עתיד בטוח לכל התושבים במדינה.
נכון, ואולי משפט מסכם גם מבחינתי, אני בשנים האחרונות עוסקת גם בכתיבת דוקטורט בין היתר, ואחד הדברים שהם תחום המומחיות שלי היום זה שיקום אזורי אסון. אם אנחנו נסתכל על ההתחדשות העירונית, יש לה הרבה מפתחות וקריטריונים טובים שאפשר לקחת אותם גם ולתעל אותם גם לטובת השיקום. ושוב, אני מקווה ומייחלת לימים טובים יותר שאכן הדברים האלה יקרו, לטובת כל עם ישראל, ולא רק לטובת אנשים שיכולים למגן את עצמם מבחינה כלכלית כזאת או אחרת.
תודה, תודה רבה לך אורלי שהקדשת מזמנך עבורנו, ונשמח לדבר בעתיד שוב פעם, ולשמוע שההליכים והקריאות שאת קראת פה, הקריאה שאת קראת כאן בשידור, תתקדם ותיושם.
תודה רבה לך, ויום טוב עד כמה שאפשר.
יום טוב, תודה, תודה. בדקות שנותרו לנו, אנו נעבור לנושא הרותח הבא. שוק הנדלן נמצא בכיפאון עמוק. יזמים תקועים עם מלא גדול של דירות, עם תשלומי ריבית גבוהים. קבלנים משווים לידיים עובדות באתרי הבנייה, ואנשים יושבים על הגדר לגבי רכישת דירות. אנחנו נשמח לשוחח עם יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, לשמוע ממנה ככה בקצרה, לקראת סוף התוכנית שלנו, את הצפי שלה, לאן השוק הולך, ומה, איך היא רואה בכלל את המצב בזמן חירום שכזה. שלום לך, נחמה.
שלום, שלום.
אז נשמח לשמוע סקירה שלך על מצב שוק הנדלן ולאן זה הולך הדבר הזה.
אז קודם כל, היטבת לתאר, יש כרגע באמת עצירה, גם מסיבות שהיו לפני פרוטי מלחמה, שזה בעיקר עליית הריבית, וכמובן שגם מלחמה, עצירת הבנייה בפועל באתרי הבנייה, בעיית הפועלים הזרים וכולי. חייבים לעשות עכשיו פעולות, נמרצות כדי לצאת מהמצב הזה. קודם כל הנושא של הספקת עובדים זרים, כמובן אתרי הבנייה חייבים להמשיך לעבוד. אני דווקא צופה, וכמו שכבר חווינו בעבר בתקופות משבר, אני צופה שביום שאחרי תהיה פריחה, יהיה סגסוג, הביקושים מצטברים. עצם העובדה שהתחלות הבנייה מתפנצמות, רק יחריף את הפער בין הביקוש להיצע. בתקופות האלה בדרך כלל נוצרים ביקושים כבושים שמתפרצים אחר כך.
זאת אומרת שהמשקיע החכם דווקא בתקופה כזו כדאי לו לפתוח עיניים.
בדיוק ככה, זה לחלוטין זמן טוב לקנות, כי הצפי הוא שהשוק יחזור לעלות, ומי שרוצה למכור, זה אולי זמן להמתין לימים טובים יותר. אבל בהחלט אני חושבת שהשוק שלנו מראה שוב ושוב בתקופות משבר שההתאוששות היא הרבה יותר מהירה ממה שאנחנו צופים כשאנחנו בעיצומו של משבר. השוק הישראלי מתאושש מהר מאוד מתקופות משבר, ואני מאוד מקווה שככה יהיה גם עכשיו. עדיין, בתקופת הביניים, יש באמת הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד גורמים בתחום, יזמים, קבלנים וכל המעטפת שעוטפת את התחום הזה, שנמצאים בקושי זמני מאוד לא פשוט, ואני מאוד מאוד מקווה שיינתן הסיוע כדי שהם יוכלו להחזיק את הראש מעל המים. בהחלט, בהחלט צריך להיות מודעים גם לתקופת הביניים, ואני מקווה שהממשלה תתעשת ותעשה מה שצריכה לעשות.
אז עם הקריאה שלך הזו למקבלי החלטות, לתת יד, להושיט יד בעצם ליזמים, לקבלנים, בכדי שיצלחו את התקופה הזאת, ועם הנימה האופטימית שלך, שבעצם את אומרת, חברים, מי שחושב להשקיע זה הזמן, נימה אופטימית בימים של מלחמה, והשוק שלנו... בוודאי, בוודאי, והשוק שלנו עתיד להתאושש הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים, אז יאללה, חברים, יש לנו כאן קריאה מיושבת ראש לשכת שמי המקרקעין, נחמה בוגין, תודה רבה לך על הזמן שקדשת, ואנחנו נשמח...
תודה רבה, בצהריים טובים.
אנחנו נשמח עוד לשוחח בעתיד.
בשמחה רבה.
תודה, תודה, תודה רבה לך. הגענו לסיומה של השעה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעוסקים במלאכה, לעורכת ולמפיקה, מיכל יוסקוביץ', טכנאי השידור, פסח בגד, כאן מאחורי המיקרופון, משה הרשלר, ניפגש בעזרת השם, גם בשבוע הבא, באותו המקום ובאותו השעה.